אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב. ייתכן גם המרתק כלומר. בספר ויקרא. ואנחנו בפרק כ"ג, פסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אליהם מועדי. יש פה אם כן רשימה של מועדים. חלק מהמועדים כבר הוזכרו לפני כן בתורה, שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. אבל יש פה עוד כמה מועדים שלא הוזכרו מקודם, כגון ראש חודש, ספירת העומר, ראש השנה, יום הכיפורים. אלה לא הוזכרו. כאן התורה נותנת סקירה כוללת על כל המועדים. השאלה היא, מה זה עושה פה? מדוע זה תקוע כאן? הרי על מה דיברה הפרשה עד עכשיו? על? הכהנים, נכון? אז מה קרה עכשיו? מה? היא עכשיו לא דיברה על קורבנות. לא? איפה היא דיברה על קורבנות? אהו?
כן, אבל לא, מה? היא דיברה על קורבנות בפרקים?
איפה היא דיברה על קורבנות?
איפה לא?
כל הזמן. ועל מה מדברת פרשת אמור, אדוני? לא. פרשת אמור אינה מדברת על קורבנות, אני מצטער לתקן אותך.
עבודת הכהנים הייתה קורבנות?
לא. מדברת על הכהנים, נקודה. תקרא בבקשה בפרק כ"א, פסוק א', במקום להתווכח איתי. ואומר השם אל משה, אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. שאסור לו להיטמא, זה קורבן? לא. כי משאירו הקרוב אליו לאמו, לאביו, לבנו, לביתו, לאחיו, ולאחותו הביתו לקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לא יטמא, לא יטמא בעלי בעמיו, ליחלו, לא יקריחו כורחה בראשם, ופת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרתת, קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהים, כי את אישי השם אלוהים, לכם אלוהים במקרים הקודש, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, קדוש הוא לה, וקידשתו, כי את לכם אלוהיך ומקריב, קדוש יהיה לך. אני אומר, הפסוקים, פרשת אמור מדברת על קורבנות, זה לא הנושא שלה. הפסוקים האחרונים שקראנו, שלושה פסוקים דיברו על קורבנות. אז אני שאלתי על מה מדברת פרשת אמור, ואתה אומר לי שלושה פסוקים האחרונים. יש פרופורציה. טוב, בקיצור, עד עכשיו דיברנו על קדושתם של הכהנים, בדרך אגב גם הוזכרו גם כמה ענייני קורבנות, כי הקורבנות זה גם שייך לכהנים. אז זה לא הנושא. על קורבנים דובר אם כן על קדושתם של הכהנים. אז מה קרה שפתאום מדברים על קדושת המועדים? יפה, קדושת האדם, קדושת הזמן. בעצם יש לנו כידוע שלושה תחומים של קדושה. התחום האחד, האדם, השני, הזמן, השלישי,
המקום.
איפה מוזכרת כאן קדושת המקום? בפרשה הבאה, פרשת בהר. ככה זה מסודר בעצם. שלושת הקדושות מוזכרות אחת אחרי השנייה. כן, בבקשה. פה נשאלת השאלה, מדוע לפי הסדר הזה? כלומר, התחילו עם האדם, המשיכו עם הזמן, ממשיכים עם המקום. מאיפה בא המקום? מהעולם. אפשר לומר אפילו שזה העולם עצמו. כלומר, זה נתון שהוא חיצוני לי, המקום. נכון? המקום קודם לאדם. איך אומרת הגמרא? אדם ממקום כפרתו נברא. אם כן, המקום קודם לאדם.
קדושת המקום זה לא תלוי בקדושת האדם.
האם קדושת המקום תלויה בקדושת האדם? לפי עניות דעתי, לא.
אז זה עניין שהאדם מתקדש את אותו מקום. הנה, הוא בלית בבית, סתם. תחורה פה קדושה. בית, שחד בבית כנסת יש בו קדושה.
יש לפעמים שהקדושה של המקום תלויה באדם, אבל יש קדושת המקום הקודמת לאדם. למשל, בית המקדש. קדושתו מאז ראשית הבריאה. לבין השתייה, שם מושתת העולם. אז השאלה פה, מה הקשר בין, של הסדר הזה? כן? פה הייתה שאלה שאני מנסה להתחיל לענות עליה. הקשר, הסדר הזה של קדושת האדם, קדושת הזמן, קדושת המקום. המקום, כפי שאמרנו, בא ממקום, ממקור חיצוני. האדם, לעומת זה, מהווה, אפשר לומר, מציאות זרה למקום.
גם זמנית.
מה? אנחנו באים לעולם בתור, בתור ישות אל-טבעית. יש לנו נשמה. אנחנו לא באנו מכאן, באנו משם. כך שאין לך דבר יותר זר מאשר האדם והמקום. אבל אנחנו מתהלכים בתוך המקום עם נשמה. איך קוראים לצורת ההתהלכות הזאת בעולם? הזמן. הזמן. כלומר, הזמן זה האופן שבו האדם חווה את העולם. בידי? יש אולי זמן פיזי, אבל אין המשך. חוויית המשך, שהיא חוויה ייחודית לאדם, האופן שבו האדם נפגש עם העולם, זה מיוחד לאדם. אתה אמרת שאם אין אדם אין זמן. אני אנסה לדייק. אם אין אדם, אין משך. המשך זה האופן, זה הזמן האנושי. כלומר, התחושה שמלווה אותנו, שאנחנו על גבי מסילה, על איזשהו חוט המוביל אותנו, או שאנחנו מובילים אותו.
כל אחד באופן אישי, אבל אם נסתכל כהיסטוריה, הזמן
הוא... או ההיסטוריה בכלל, לא משנה. כך שאפשר לומר שנקודת המפגש בין האדם לבין המקום זה הזמן. לכן, התורה הניחה את הזמן בין האדם למקום. אז כן.
אתה מתכוון נקודת זמן.
אז בואו נראה. קודם כל צריך לשים לב שהמילה זמן לא קיימת בתורה. תחפשו בתורה את המילה זמן, או תמצאו. בתורה? בתורה? תמצא לי את הפסוק, בבקשה תקבל 50 דולר. על המקום. פסוק בתורה, שבו כתוב זמניהם. קבל 50 דולר. בסדר? עכשיו.
אם כן, כפי ש... במועדיהם זה לא זמן?
מה?
במועדיהם זה לא זמן?
איך אתה מאיית את המילה הזאת שאמרת? מם וו עין דלת, נכון? מהי המילה שדיברתי עליה?
זמן.
זין מם נון, זה אותן האותיות? לא, אז מה אתה אומר לי מילה אחרת?
בסדר.
אני אגיד, המילה אוטו לא כתובה בתורה. כתוב רכב. אמרתי שהמילה אוטו לא כתובה. יש מספיק שאלות רציניות כדי שלא נעמיס עוד. בסדר. עכשיו.
התלהבתי מ-50 דולר.
זה העניין. טוב. אם כן, המילה זמן לא כתובה בתורה. מה כן כתוב? מועד. מה פירוש המילה מועד? מאיזה שורש זה בא? מה המשמעות של המילה? להיוועד, להיות ביחד, להיפגש. כך שאפשר להגיד, הביטוי הזה מועדי השם, הכוונה, המעמדים שבהם אנחנו נפגשים ביחד.
מי זה אנחנו? זה הזמן והמקום?
לא. מועדי השם. הזמן שבו האדם פוגש את השם. אבל זה עדיין לא לגמרי ברור, כי המילה מועד מציינת מציאות של מפגש. אבל מהו הזמן ללא מפגש? נגיד, נקודת זמן, מה שאתה קינית. איך נכנה את זה? יש ביטוי לזה בתורה. עת. נכון? המילה עת. יש אפילו ביטוי שאנחנו משתמשים בו עכשיו, הרבה, זה עתה. נכון? מה זה עתה? עכשיו, כן. בעברית שלנו אומרים עכשיו. בזמן התנך היו אומרים עתה. אתה זה, אפשר לקרוא זמן הווה, אני לא יודע אם יש דבר כזה זמן הווה.
כזאת
גם. כלומר, זה דבר שעוצר את מהלך הזמן.
עוצר?
תראה, יש פה מישהו שמאיר, ידעתי שמישהו יגיד את זה. לכל זמן ועת, ועת תחת השמיים. אמנם זה לא בתורה, אבל זה קרוב. נו אז מה? עכשיו אני רק רוצה לציין שהפסוק הזה צוטט בצורה לא נכונה. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. בסדר? אז, אבל למה, מאיפה, למה זה הושמעת לכל חפץ? ושיש שיר כזה, ששרים בסודות שלישית, דברים כאלה, נכון? לכל זמן ועת, תחת השמיים, כן. אבל זה לכל זמן ועת לכל חפץ. בסדר, אני לא אמרתי שזה לא בתנ"ך. אני, זה לא בתורה. בסדר? טוב, הלכו לך, עשו לך $50.
רב, עזרת את זה לי, לא עזרת את זה לכולם.
אתה רוצה את $50. בסדר. טוב, מה לכוון? העת, זה, אפשר לומר, זה הרגע. זה כמו שאתה מצלם. נגיד, כשאתה מצלם תמונה במצלמה, אז מה אתה רואה שם? אתה רואה רגע. רגע מנותק ממה שלפני ואחרי. אתה רואה חתיכת הווה. הווה מוקפא. ראיתי? נכון. זה נקרא העת.
המילה
עיתון
היא
מילה
מדויקת,
לצלם זמן מסוים. נכון. עכשיו, אם זה כך, זה אומר שאולי יש מה שנקרא זמן אידאי, ללא משך, זמן אבסולוטי, שהוא העיתים, והעיתים האלה נפגשים בזמן שלנו דרך המועדים. מובן מה שאני אומר? אני אומר דבר פשוט. איך אומר, איך אומר ספר קהלת? עת ללדת ועת למות. עת לטעת ועת לעקור נטוע. כמה עיתים כאלה הוא מונה? 28. כן? 28 עיתים מונה קהלת. עכשיו, העיתים האלה שהוא מונה, מה הם? הם מציאות אבסולוטית. הם העולם כפי שהוא באופן מוחלט. כאילו שאפשר לומר, זה מה שנקרא במדרש סדרי זמנים. כן? מעל הזמן יש סדרי הזמן. הייתי אומר, ערכים עליונים שצריכים להופיע במציאות. אבל להם אין זמן. הם נקראים עיתים. הם כאילו הווה נצחי. ואנחנו נפגשים עם הערכים הנצחיים האלה בזמן. כשאנחנו נפגשים עם הערכים הנצחיים האלה, זה נקרא מועד. ברור? אתה איתי עכשיו? כן. לפי זה כתוב עת. מה? למה אתה? עשרה ימים, מה זה הלמות הזה? מה זה המוות הנצחי? בסדר? טוב, כן.
העתים האלה זה מושגים שקיימים בטבע העולם, לא...
שמתגלים בטבע העולם. שמתגלים בטבע העולם. הם לא באים מטבע העולם. כי אתה אומר, אם אתה אומר, עת לטעת ועת לעקור נטוע, סימן שיש תכנון לדבר הזה. אם לא, מה היה אומר קהלת? לפעמים ככה, לפעמים ככה. זה שאומר עת, הכוונה שזה מזומן.
נכון?
לא. זה מתוכנן על ידי כוונתו של הבורא. הבורא רוצה שיהיה זמן של לטעת ויהיה זמן לעקור נטוע. והזמנים האלה, העיתים האלה, מתגלים במציאות. הטבעית. טוב.
מה זה זמן?
זמן? הסברתי מה זה. זה האופן שלנו לחוות את העולם. זה המשך. בסדר?
מקביל למועד?
אה?
מקביל למועד?
לא, לא, לא. בתוך הזמן מופיעים המועדים. המועדים זה המפגש שלנו עם מציאות שהיא מעל הזמן, שאני קורא לה עיתים. בסדר? אז בואו נראה עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, מה הם סדרי הזמנים. פסוק ב' דבר אל מני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש. אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבתי לשם בכל מושבותיכם. מכאן הביטוי שאנחנו אומרים אותו בתפילות, ראשון למקראי קודש. על יום השבת, מה? אני לא אמרתי, לא ציטטתי את התפילה. השתמשתי בביטוי המופיע בתפילה. כן? שהשבת היא ראשון למקראי קודש. זה מה זאת אומרת ראשון למקראי קודש? זה הראשון ברשימה, פשוט מאוד. ברשימה של פרשת אמור.
למה אפשר לשים נקודה בסוף
פסוק אחרי
מקראי קודש? מה זה
בא להוסיף? כן, זו השאלה. למה בסוף פסוק ב', זו שאלה מצוינת. הכתוב אומר, אלה הם מועדיי. היה מספיק להגיד, מועדי השם אשר תקראו אותם, מקראי קודש, ששת ימים תעשה מלאכה. נכון? אז למה כתוב אלה הם מועדיי? על מנת לענות לשאלה הזאת, אנחנו חייבים לקרוא את פסוק ד'. אלה מועד... אתה צודק, יש פה חריגה מאחד הכללים, מכללי הברזל שקבענו לעצמנו, שהוא שכאשר רוצים להבין פסוק, לא מסתמכים על הפסוק הבא, אלא לומדים את הפסוק עצמו. אז יש פה חריגה מסוימת, מקבל. מכאן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, כולל הכלל הזה. אלה מועדי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. מה לא מופיע בפסוק ד'? אלה מועדיי. אז אם כן, יש לנו שני סוגי מועדים של מועדי השם. מועדי השם שהשם קובע אותם, יש מועדי השם שאנחנו קוראים אותם. בסדר? תרגום, אני עכשיו אסביר מה הכוונה. מתי חל שבת? באופן קבוע כל יום שביעי. אם הרבנים יחליטו שזה לא מוצא חן בעיניהם, רוצים להזיז את השבת ביום אחד, יומיים, לא יעזור. איך אומרים? לא יעזור בית דין. לא הולך, אתה לא יכול להזיז לשבת. זה מועדי השם. אליהם מועדיי, זה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. אתם לא יכולים להתערב בזה. מה שאין כן שאר המועדים, הרבנים יש להם יכולת להזיז. איך הם מזיזים? למשל, יכולים להוסיף יום לחודש, לגרוע יום מהחודש. יכולים להוסיף חודש שלם בשנה, יכולים לא להוסיף את החודש השלם. כלומר, הרבנים יושבים ומחליטים מתי הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לא לאכול חמץ. מתי הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לצום. מה? לא על פי גזר מהשמיים, על פי החלטות שלנו. לא ייראה לנו, נזיז. אתה רואה את הירח ואתה החלטה לא לקדש. אז זה ראש קוד, מה? כן. זה מה שנקרא, אשר תקראו אותם. אל תקרא אותם, אלא אתם, אתם אפילו, אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעין. כלומר, הרבנים יודעים במפורש שזה לא ראש חודש, אבל פירן קובעים את ראש חודש. אגב, אל תטמע על החפץ, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אם תחשוב, מתי חל המולד, ומתי הירח נראה, ומתי ראש חודש, תראה שזה לא אותו הדבר. אצל אחינו אשכנזים נהגו שבברכת החודש אז מודיעים מתי המולד. המולד יהיה ביום שלישי דלת שעות תתקח חלקים. אף אחד לא מבין את הדברים האלה, אבל אומרים מתי המולד. עכשיו אם תשים לב, המולד חל ממש, ממש לא בפוקוס עם ראש חודש. כלומר, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. וכתוב כאן, אשר תקראו אותם. כן? יש אפילו סיפור בגמרא, במסכת ראש השנה, במשנה במסכת ראש השנה בעצם. סיפור מזעזע, פתטי ממש, על רבן גמליאל, שחלק על רבי יהושע, מתי יחול ראש השנה. הנה, זה אפילו אקטואלי. היה בעיה עם העדים. שהעדים ראו את הירח מלא, ראו את הירח, ולמחרת לא ראו אותו. אז הם אמרו, ואז רבן גמליאל פסל אותם ורבי יהושע קיבל אותם. יוצא לפי זה שהייתה מחלוקת מתי יחול ראש השנה. ואז רבן גמליאל שלח לו שליח, אמר לו, גוזרני עליך, שתבוא אליי ביום הכיפורים שחל לפי חשבונך, במקלך ובתרמילך. כן? זאת אומרת, תחלל יום הכיפורים שלך. מה עשה רבי יהושע? הלך, יש שם סיפור שלם, רבי עקיבא קצת עזר לו, וזה, בסוף הלך. עכשיו, מי היה גדול יותר, רבן גמליאל או רבי יהושע? זה יהושע. הגדול בתורה יותר מרבן גמליאל. מה? אלא מה? רבן גמליאל היה הנשיא, נשיא הסנהדרין. אז מי קובע? נשיא הסנהדרין הוא הקובע. מה עשה רבן גמליאל כשראה את רבי יהושע? חיבק אותו ונשק אותו. ואמר לו, בוא אליי, רבי ותלמידי. רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת דבריי. עכשיו, מי צדק שם? אולי רבי יהושע באמת? איך תדע? אוכפת לנו, כן? אגב, סיפור דומה, בזמן רבנו סעדיה גאון, עם גאון ארץ ישראל באותם הימים, ששמו היה אהרון בן מאיר, שחלק על חכמי בבל לגבי חישוב הדחייה של מולד ראש השנה. כן? לגבי מולד זקן. כן, היה ויכוח לגבי מולד זקן, מתי יחול ראש השנה. במשך 3 שנים בארץ ישראל ובבבל לא עשו אותו יום ראש השנה. ממילא לא עשו באותו יום יום הכיפורים, ולא עשו באותו זמן פסח. 3 שנים. היה ריב על זה. ובסוף מי שהתערב בנושא היה רבנו סעדיה גאון. שעוד לא היה גאון באותם הימים, היה רק אלוף, אבל הוא זה שנלחם את המלחמה של הבבליים נגד הארץ ישראלים וניצח. עכשיו מי צדק? הארץ ישראלים צדקו. איך כותב הרמב״ם? הרמב״ם אומר שמי שצדק זה גאוני ארץ ישראל. היום אנחנו עושים את החשבון לפי מי? גאוני בבל. גם הרמב״ם עשה כך. איך הרמב״ם חי עם זה? שהוא יודע שמבחינה, הייתי אומר, הלכתית צודק הגאון הארץ ישראלי, ובכל זאת הוא עושה פסח, לא לפי החישוב הזה. כי בגלל דבר אחד, כי הגאון הארץ ישראלי נכנע. אהרון בן מיר נכנע בסוף. אלמלא כניעתו, עד היום הייתה לנו מחלוקת. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו כאן. כי מה? נכון? זאת אומרת, נקבע בתורה שפסח הוא ב-15 יום לחודש הראשון. אוקיי? תהיתי? מתי יהיה החודש הראשון? מתי שאנחנו רוצים. רוצים להוסיף עד ארבעת, החודש הראשון יידחה ב-30 יום. לא מוסיפים עד ארבעת, יהיה עכשיו. הייתי? כן.
יש מובא בגמרא, אם אני לא טועה, שבת פחות מ3 שנים שנאנסה.
כן, הביטוי החוזרים לא חוזרים. כן.
לעבר עוד יום אחד, אבל שהרם ביטויים יחזרו.
נכון, כן. כן. זה מראה עד כמה שהכוח של הפסיקה של החכמים, זה קובע לגבי הערכת הטבע. אני לא יודע אם זה משנה את הטבע ממש, כי יש כאלה שרוצים להגיד שזה משנה גם את הטבע. הכוונה, זה משנה את הערכת הטבע. כן. אני חוזר על שתי שאלותיך. מה זה מולד זקן? מה זה שרב סעדיה גאון היה אלוף? טוב, נתחיל עם השאלה השנייה יותר פשוטה. אלוף זה תואר שהיה מקובל בישיבות בבל. ישיבות בבל היה ראש קלה, היה אלוף, היה ראש הישיבה, היה ראש גלותה, היה כל מיני תארים, הייתה היררכיה שלמה. רבנו סעדיה גאון אז עלה ממצרים, כלומר, נולד במצרים, עבר לארץ ישראל, ישב 8 חודשים בביתו של הגאון הארץ ישראלי, אהרון בן מאיר, ולמד איתו. אחר כך הוא עזב את ארץ ישראל ועבר למוסול שבקורדיסטן, ושם הוא שמע כשפרצה המחלוקת בין גאוני בבל לגאוני ארץ ישראל. ואז הוא התערב למען גאוני בבל, וזה כנראה אחת הסיבות שאחר כך מינו אותו לגאון. בסדר? זה לגבי רבנו סעדיה גאון. עכשיו, לגבי השאלה, מה זה מולד זקן, אני קודם כל אתייחס פה לדברים. כאשר הרב נוגע בשולחן, יש רעשים דרך המיקרופון, האם אפשר לסדר את זה על ידי הנחת משקר זעזועים מתחת לבסיס המיקרופון? אציין שיש כבר דבר כזה, ואני מתפלא שזה לא עובד. טוב, נשתדל. שאלה אחרת. שלום, כבוד הרב, מה זה מולד זקן? ממש יש התלכדות של השאלות. טוב, אני אסביר. בזמן המשנה, איך קבעו מתי זה ראש חודש? קבעו לפי הראות הירח, לא לפי המולד, אלא לפי מתי שהירח נראה. ביום שהירח נראה, היו מביאים שני עדים שראו את הירח לפני בית הדין, ואז בית הדין הגדול בירושלים, סנהדרין, היו פוסקים היום ראש חודש. אם העדים הגיעו קצת באיחור ולא הספיקו לקבל אותם לבית הדין, ראש חודש נדחה ביום אחד, למרות שאנחנו יודעים בוודאות שנראה הירח מקודם. עד כאן ברור? עכשיו, מאז שבטלה הראייה, כמו שאנחנו היום לא מקדשים את החודש על פי הראייה, אנחנו מקדשים על פי החשבון. מה זה החשבון? זה, נגיד, ללך לפי השיטה המקובלת, כן, יש בזה כמה דעות. החשבון זה ההסכמה של הסנהדרין האחרונה שהייתה בארץ ישראל, בימי הלל הקטן, בזמן שבטלה הסנהדרין על ידי יוסטיניאניוס הרשע, בשנת 345 בערך, אז הסכימו שמכאן ואילך יקדשו את החודש על פי חשבון. וזה הלוח שנה העברי שלנו. עכשיו, אחד הדברים הקובעים את החשבון זה מה שנקרא המולד של ראש השנה. כלומר, באיזה יום יהיה המולד של ראש חודש תשרי שהוא ראש השנה. מה זה המולד? מה זה? מה? לא, הירח תראה ראשונה, לראשונה זה נקרא ראייה. המולד זו תופעה אסטרונומית בלתי נראית שמתרחשת מספר שעות, בערך כשש שעות לפני היראות הירח. ואז יוצא דבר מאוד מעניין. כלומר, כי זה, כשהירח עומד על ציר שבו הוא עומד על קצה הצל שיש, של כדור הארץ, שמכוח הקרינה של השמש. כלומר, אם זה כאן כדור הארץ, כאן השמש, אז קרני השמש נעצרים ואז נוצר כמין צל בצורה של חרוט. מאחורי כדור הארץ, כשהירח מגיע לקצה הצל, זה נקרא המולד. בסדר? קצת אחר כך, הוא נראה ליושבי הארץ. בינתיים הוא לא נראה. בסדר? אתם זה ברור? מה לא ברור? אני אדבר.
איפה יש לי מישהו קיפה? בסדר. זה השמש שולחת את קרניה. הקרניים נעצרות על פני כדור הארץ. חצי מהכדור מואר, פה זה יום, חצי מהכדור חשוך זה לילה. עד כאן ברור? כן או לא?
כן.
בסדר. עכשיו, הקרניים האלה יוצרים צל. כלומר, הכדור הארץ יוצר צל. הצל הוא לא ישר, כלומר, יש אומנם צל חשוך מאוד, זה ממש לילה, אבל יש פה מה שנקרא חצי צל כזה, כן? כלומר, אזור שהוא קרוב שבו נשברו הקרניים, ואז יוצא שאין פה ממש אור, אלא זה כך. כשהירח, כשמסתובב, מסביב לכדור הארץ, מגיע לנקודה הזאת, זה נקרא המולד. עוד כמה שעות, הירח יגיע לכאן. עוד כמה שעות, 6 שעות, 10 שעות. ואז קרני השמש יפגעו בירח, והירח ייראה בצורה של מגל דק על פני כדור הארץ. עד כאן אתה איתי? זה נקרא המולד. בסדר? עכשיו, אם כן, אחד הדברים החשובים ביותר, לחשב מתי יחול המולד. באיזה יום הוא יחול, ואז נדע איך לקבוע את ראש חודש. עד כאן ברור? בסדר. מה?
איך ידעו חכמים מתי המולד, ולא נראה
להם? איך ידעו חכמים מתי המולד? הם ידעו על פי חישוב אסטרונומי. איך עושים את החשבון? לא לוקחים את מה שנקרא המולד האמיתי, אלא לוקחים מה שנקרא המולד האמצעי. מה זה המולד האמצעי? זה המולד הממוצע, כן? חז"ל לא אמרו את המילה ממוצע, הם אמרו אמצעי. אבל הכוונה לממוצע. מה זה מולד ממוצע? לאורך תקופה של כמה אלפי שנים, אתה יכול לחשב באופן ממוצע מהו המסלול החודשי של הירח. ואז לפי זה אתה פשוט חותך. אתה צריך פשוט להחליט מה המולד הראשון שאתה יודע עליו, ולפי זה להוסיף את החודש כל שנה, כל חודש. מה? עכשיו, כמה האור... זה בעצם לציין מה הזמן המדויק, באופן ממוצע, לוקח לירח לעשות סיבוב אחד מסביב לכדור הארץ. כמה זמן לוקח לירח לעשות סיבוב מסביב לכדור הארץ? 29 יום וחצי. ו-44 דקות, ושלוש שניות וחצי.
אז למה יש חודשים שיותר ארוכים וחודשים שיותר קצרים?
רגע, אתה עושה ראש חודש באמצע היום? נגיד, פתאום, בשעה 4 בבוקר, עברו ה-29 יום וחצי ו-44 דקות, 3 וחצי שניות. אז עכשיו אתה אומר, עד שעה 4 זה לא היה ראש חודש, אבל זה ראש חודש. ראש חודש זה יום שלם, ברור? אז יש לנו אם כן בעיה. מתי נקבע ראש חודש? אנחנו נקבע ראש חודש ביום שבו חל המולד. לכאורה לא משנה באיזה שעה. בסדר? עכשיו, ה-29 יום וחצי, 44 דקות, 3 וחצי שניות, אצל חז"ל זה לא מנוסח כך, אלא קוראים לזה כ"ט, י"ב, תשצ"ג. הכוונה, יש לי מישהו משהו כדי למחור? לא קיבל, בסדר. שרבול. יש לי מישהו שרבול, אולי ככה משהו מדהים? טוב, בסדר? כ"ט י"ב תשצ"ג. כ"ט זה כ"ט יום, י"ב זה י"ב שעות. מה קרה לך? מה הדגל? לא הבנתי את הבעיה.
לא סתרצה כיפה לבחור.
טוב. אז 29 יום כ"ט, י"ב שעות, תשצג חלקים, כלומר תשצג 793 חלקים. בסדר? אז כן ברור? תשצג זה 793. 793 חלקים.
לא הבנתי.
מה לא הבנת? תשצג זה 793.
בסדר, זה הבנתי.
אז 793 מה? חלקים, פשוט.
מה זה חלקים?
חלקים, חלק זה 3 שניות וחצי. בסדר? זאת אומרת, מחלקים את השעה ל-1080 חלקים, כן? החלוקה של חז"ל, שבעצם מקורה אצל היוונים, אסור להגלות את זה בישיבות, היא שבכל שעה יש 1080 חלקים. בסדר? אז כשעוברים כ"ט יום, י"ב שעות, תשצג חלקים, הירח משלים סיבוב אחד מסביב לכדור הארץ באופן ממוצע.
זה בשעות זמניות?
לא, זה בשעות מוחלטות.
אז זהו, אבל למדנו שכל מה שכתוב בגמרא...
תלוי, לא. לא, לא תמיד. יש בשעות זמניות, יש בשעות שלמות. זה נקרא שעות שלמות.
אני יודע, חוץ מבשר וחלב ששומרים ששעות...
הנה, דוגמה.
פה רק זה, רגע, אמרתי. חוץ מזה, הכל בשעות...
אז גילית שיש עוד משהו.
גם זה?
כן. עכשיו, יותר מזה, כשעושים את החשבונות האלה, מחליטים באופן שרירותי שהיום מתחיל בשש אחרי הצהריים. תמיד. בין שהשקיעה הייתה יותר מאוחרת, בין שהייתה מוקדמת יותר. כי הולכים לפי השקיעה הממוצעת, ובאופן ממוצע לאורך כל השנה, השקיעה היא תמיד בשש. אחרי הצהריים, נכון? שעה 18:00. אני צודק או לא? לא, ברור, כי הרי אם אתה לוקח חצות לילה, בתור אמצע הלילה, האמצעי. עכשיו, ב-21 במרץ וב-21 בספטמבר, יש מה שקרה שבע יום, נכון? שיש 12 שעות שלמות של יום, 12 שעות שלמות של לילה, ובחורף ובקיץ זה מתקצר או מתארך. אז באופן ממוצע, השקיעה היא תמיד בשש. לכן, אנחנו באופן שרירותי בחשבונות של הלוח, עושים כאילו שהיום התחיל בשש, למרות שזה לא בשש. בסדר? זה עוד איזה חריגה מהכלל המקובל. טוב, בקיצור, כ"ט, י"ב, תשצ"ג. עכשיו, אבל איך אני יודע אם עברו... אני צריך לדעת מתי היה המולד בחודש הקודם, ואז להוסיף לו כ"ט, י"ב, תשצ"ג, ואז אני יודע מתי המולד עכשיו. אבל מתי זה התחיל? איך בחודש הקודם ידעתי? אז אני צריך בשביל זה לדעת מהו המולד הראשון בהיסטוריה.
ממשה
רבנו? לא, בבריאת העולם. כלומר, נגיד אנחנו מחליטים שאנחנו בשנת 5,767, עוד מעט 68, נכון? תשס"ח. אני צריך לדעת מה מספר החודשים שעבר מאז בריאת העולם. זה לא קשה לחשב. אני גם צריך לדעת מה היה המולד, באיזה שעה היה המולד ביום הראשון של הבריאה.
ממש לא קשה.
לא, אז יש החלטה עקרונית, כלומר, היום, אני מדבר, יש הרבה ויכוחים על זה. היום אנחנו הולכים לפי מולד בהרד. מה זה בהרד?
יום שני.
יום שני, שעה חמישית, 204 חלקים. מה זה שעה חמישית?
גם מחלוקת. אם מענה צומע זה...
לא, 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 בכלל לא. שעה חמישית זה 11 בלילה. פשוט מאוד. בוודאי, אתה מתחיל את היום בשעה 6 אחרי הצהריים, מוסיף 5 שעות, זה 11 בלילה. אז לכן כשמודיעים את המולד ואומרים שיהיה בשעה חמישית, הכוונה 11 בלילה. בסדר? מה אתה אומר? יש פה שאלה, פיזיקאי שואל, ההבדל בין צד של, בין צל של דלת אמות, רגע, ההבדל בין צל של דבר אחד, הוא נובע מהיות והשמש היא לנקודה. לכן יש צל מכל נקודה על השמש. טוב, בסדר. יש פה שאלה של מבולבל, ככה הוא קורא לעצמו. מה זה שעות שלמות? והרי אין שעון כמו היום. שעון חול, שמעת על זה פעם? הלאה. גם שעון מים, היו דברים כאלה.
שעון שמש.
לא, שעון שמש דווקא זה לא. כי הוא אומר, בשעון שמש אתה מחשב דווקא שעות זמניות. אבל בשעון חול יש לך שעות שלמות. מה?
זמן מוחלט.
זמן מוחלט, אפשר ל... טוב. על גוונים, זה האופן שבו מחשבים. עכשיו, יש פה בעיה שיש מה שנקרא דחיות של ראש השנה. כלומר, יש לנו ארבעה כללים שקובעים שאם המולד חל באופן מסוים, דוחים את ראש השנה ביום או יומיים. הדחייה הראשונה נקראת אדו. אדו. מה זה אדו? א', ד', ו'. שאם המולד יחול ביום ראשון, או יום רביעי, או יום שישי, דוחים את ראש השנה. נקרא לא עדו, ראש. דבר שני, אם המולד הוא זקן, מה זאת אומרת מולד זקן? שהוא חל אחרי חצות היום. חצות היום, אגב, בספרות הזאת, איך נקרא?
שש בבוקר.
לא, חצות היום זה שעה 18. נכון? חצות היום, כלומר 12 בצהריים, זה נקרא השעה 18, שעה י' ח'. אז אם המולד חל אפילו חלק אחד, כלומר אפילו 3.5 שניות, אחרי חצות היום, דוחים את ראש השנה ביום אחד. אתה אומר, זה פרנק ממודיעין, נו באמת. תכתוב מודיעין עם י' אחרי העין, בבקשה. אתה אומר באופן ממוצע 29-12-793, זאת אומרת שהזמן הזה משתנה מחודש לחודש? מעניין, חשבתי שהזמן הזה קבוע. לא. אחד הדברים הקשים ביותר לחישוב אצל האסטרונומים זה המסלול של הירח. עד היום הזה לא הצליחו ליצור נוסחאות מדויקות באופן מוחלט לגבי חישוב מקומו של הירח.
אבל כל פעם מודיעים לנו מחדש.
לא, לא, לא. אפשר לעשות חישוב בקירוב. היום הגיעו למצב שמצליחים לחשב את מיקומו של הירח בזמן מסוים בקירוב של 800 מטר. אבל לא באופן מוחלט. כלומר, איפה יהיה הירח? נכון. יש אפשרות של תזוזה של 800 מטר. זה ממש ככה. לא, אז זה היום, ברור שכשאתה מתקרב לזמן של הנחיתה של החללית, אז אתה כבר יודע יותר. כן, ואכן אפשר לשחק עם זה, אבל זה לא מדויק. יש תיאוריות מדעיות שלמות על זה, מדוע זה ככה. דיברתי פעם עם איזה פיזיקאי גדול בנושא הזה.
אבל גם לא יודעים איפה תנחת בחזרה בכדור הארץ. גם הרבה פעמים נוחת בים, רואים פה 100 קילומטר.
כן, כן, נכון, נכון, זה לא פשוט הדברים האלה. בסדר, אוקיי. עכשיו, אז אם כן זה המולד הזקן, שזה מי שחל אחרי שעה 18. יש עוד שתי דחיות, אחת שנקראת גטרד, והרביעית שנקראת בתות הקפת. יש שמות יפים, נכון? עכשיו, הוויכוח עם חכמי ארץ ישראל בזמן רבנו סעדיה גאון היה שרבי אהרון בן מאיר חלק על ההגדרה של מולד זקן. הוא טען שאם זה בי"ח ותרמה בחלקים, זה עדיין לא נקרא מולד זקן. כלומר, זה בערך 33 דקות אחרי 12. אז היה מספר פעמים בימיו שהמולד היה קצת אחרי 12 בצהריים, אבל לא עברו 33 דקות בערך, ולכן הוא החליט שלא לדחות את ראש השנה. חכמי בבל אמרו, מה פתאום, זה נגד הכלל שלנו. זה לגבי השאלה מה זה מולד זקן. כן, בבקשה. עכשיו, יש על זה מחקרים בלי סוף. למה, איפה הקריצו את התרמה בחלקים האלה?
הרב ישראל, מספר שיעורים, כל פעם בוורסיה אחרת, שלגבי זקן אומרים, כאשר אדם יודע מה ההלכה,
חייב לנהוג על פי ההלכה הזאת.
נכון.
הוא לא יכול לכפות על אחרים את ההלכה, אבל הוא יודע.
נכון.
עכשיו, פה אם אנחנו דורים לגבי רבן שמעון גמליאל לא הביאו שעקרות, כל המקרים האלה, אם אדם יודע מה ההלכה, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני לא צריך
להשתכלל
עליי. אני חוזר על שאלתך. חיים שואל שאלה יפה. אני במספר שיעורים, אני הזכרתי את הכלל, לפיו, בדיני זקן ממרא, שאם האדם יודע בוודאות את ההלכה.
גם דווקא, הרב אמר אפילו רב, רב צריך לפסוק לציבור שלו משהו פוסק, אבל אם הוא יודע שהאמת היא אחרת, לגביו הוא חייב לעשות האמת.
אז בסדר, בסדר, אני חוזר. אם אדם יודע בוודאות את ההלכה, למרות שאפילו הסנהדרין פסקה אחרת, אמנם אסור לו להורות לאחרים בניגוד לדעת הסנהדרין, אבל הוא עצמו רשאי להחמיר כדעתו, או אפילו חייב להחמיר כדעתו, שהוא יודע שזאת האמת, בינו לבין עצמו. נכון? אז אם כן, איך פה רבי יהושע הסכים ללכת ביום הכיפורים שחל לפי חשבונו?
זה לא חומרה, יש פה עניין של טוב שמה שלא יהיה מחלוקת.
עד כאן שאלתו, מה?
שלא יהיה מחלוקת, שלא יש חומרה.
אז שם יש דין מיוחד, שיש גזירת הכתוב שבמקרה כזה, צריך בכל זאת לשמוע לנשיא. אשר תקראו אותם, אל תקראו אותם אלא אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. אז גזירת הכתוב במקרה הזה.
בסדר?
מה?
שלא יהיה מחלוקת.
כן, אבל רק במקרה הזה אמרו את הדין הזה. כלומר, דווקא לגבי קידוש החודש, יש גזירת הכתוב שכדי למנוע את המחלוקת צריך לשמוע לנשיא. ובדרך כלל, כן, הוא צריך לעשות כדעתו. בסדר?
אבל בסוף הנשיא כן הודח ליום אחד.
כן, אחר כך עשו, זה פוליטיקות, כן? הדיחו את רבן גמליאל אחר כך,
בסדר.
בסדר. לא באותו יום, אבל בסדר. טוב. אז איפה אנחנו? כן. יוצא לפי זה ששבת לא שייך למועדי השם. כן שייך מועדי השם. נכון. לכאורה, רש"י צודק. מה עניין שבת אצל מועדות? הרי זה מועדי, כן? אז לכאורה, זה לא מועדות כי אנחנו לא קובעים את זה. הרי זה ריבונו של עולם פועל באופן חד צדדי. אם יש חד צדדיות, אז אין פה ועד, אין פה התוועדות. היו. כן, אז אני מסביר. למה בכל זאת כתוב מועדי על השבת, למרות שלכאורה לא היה ראוי להיקרא מועד, ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא הפועל. עכשיו, יש פה עוד דבר נוסף. השבת נקראת ראשון למקרא הקודש. מדוע? בגלל שהקדושה של המועדים, זה מה שאנחנו נלמד, היא המשך של קדושת השבת. זה נושא מאוד רציני, צריך לבדוק.
אדם, כן. במציאות מסוימת, יכול גם לקבוע על עצמות השבת.
נכון.
אם הוא במדבר.
נכון. אז מה?
אמרתי, במציאות מסוימת.
אז מה? טוב. באותה שאלה אתה יכול לשאול, מתי האדם יעשה שבת בחללית? על הירח, מתי שבת? שאלה, כן?
אם אתם תקראו אותם לגבי השבת, מה? אתם תשתידו אותם, זה הקביעה שלנו.
נכון.
זה לא לגבי השבת.
זה באמת לא לגבי השבת. זה מה שהתכוון רש"י. שזה נאמר למועדים שאחר כך. פתאום הוא מכניס את השבת. כן? אז אני מזכיר, נכון שמועדי זה בעצם בעיקרון לא על השבת, אבל זה הוזכר, בצמוד לשבת, לומר לך שזה מועד שהשם קובע. עכשיו אני רוצה פה להסביר נקודה חשובה. הייתה מחלוקת בזמן בית שני בין הביתוסים לבין הפרושים לגבי היום הראשון של ספירת העומר. מתי הוא היום הראשון של ספירת העומר? ממחורת השבת. כן? וספרתם לכם, זה כתוב כאן בהמשך, בפסוק... תדבר, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה ממחורת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם. ואז זה חג השבועות. אבל מה זה מחורת השבת? איזו שבת? יש בשנה יותר מ-50 שבתות. אז מהי השבת שממנה אני צריך לספור את ה-50 יום? יש פה שאל. אתם אפילו מזידים נאמר רק אחרי הסיפור של רבי יהושע ורבן גמליאל, נכון? אז דרשו את הדרשה הזאת. כלומר, זה רבי עקיבא שדרש אותה, ורבי יהושע קיבל את הדרשה. איפה היינו?
52
שבתות, על איזה שבת מדברים? כן, יש בשנה הרבה מאוד שבתות, 52 שבתות בערך. אז איך אתה אומר שממחרת השבת? איזו שבת? מה? אז הפרושים אמרו שאין הכוונה לשבת, אלא הכוונה ליום טוב ראשון של פסח. לא משנה מתי חל היום טוב ראשון של פסח, יכול לחול ביום שלישי, זה נקרא שבת. ואז מחרת השבת זה יצא יום רביעי. מתי מביאים את העומר התנופה? הבעיה היא שזה לא ברור מתי. לא כתוב מתי מביאים את העומר. זאת הבעיה. ולכן היה ויכוח, הביתוסים טענו שצריך להביא את העומר תמיד ביום ראשון, ואילו חז"ל אמרו, או הפרושים אמרו, שצריך להביא את העומר ממחרת יום טוב. ועד לפי זה גם מחלוקת מתי חל חג השבועות. נכון? עד עצם היום הזה, הנוצרים, הם הולכים לפי החשבון, הביתוסי בחג השבועות שלהם. כן? יש להם איזה חג שמקביל לחג השבועות, הם עושים לפי 50 יום למחרת, למחרת יום ראשון, כי הם קבעו ששבת זה ביום ראשון, אז הם עשו, כלומר, הכל זז. וזה שחג השבועות שלהם תמיד חל ביום שני. זה כלל זה. טוב. עכשיו, מי צודק?
הפרושים.
הפרושים. כלומר, אתם אומרים שהפרושים צודקים.
אתם... הביתוסים נשמע טוב יותר.
הביתוסים זה נשמע יותר טוב, אתה אומר. בעיה. לא שומע. זהו, אז מחלוקת. הרמב״ם אומר שהפרושים צודקים, זה הכי טוב, מתאים לרבנים. הכוזרי אומר שהצדוקים צודקים. אז איך רבי יהודה הלוי, שכתב את ספר הכוזרי, היה עושה את שבועות 50 יום אחרי יום שני של פסח? זה שם הדיון בפני עצמו בספר הכוזרי. מה? כן, אבל זה לא סתם, שמה, זה נוגע לסוגיה מאוד מאוד סבוכה שם בכוזרי, עם הרבה מאוד השלכות. עכשיו, איך יכול להיות שהצדוקים צודקים? זה בשביל זה צריך ללמוד ספר הכוזרי, מאמר שלישי. בסדר? זרקתי פצצה, אני יודע, סתם קראנו. מה קרה שם? כן, אני זרקתי פצצה, כן, זה נכון. מה אני יכול לעשות? ואני אפילו לא מרים את השברים. מה אני אעשה? טוב, על גוונים. הרב קוק מסביר במשפט כהן מה הייתה הסברה של הצדוקים, או של הביתוסים יותר נכון, לעומת הסברה של הפרושים. הביתוסים לא היו מסוגלים לקרוא ליום טוב בשם שבת. לא מסוגלים. כי הם אומרים, המקור של קדושת יום טוב הוא שונה באופן מהותי ממקור קדושת השבת. בוודאי. קדושת השבת זה נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם וינח ביום השביעי. אז אם כן, הוא לא שואל אף אחד. הוא עושה מה שהוא רוצה, כל שבעה ימים שבת. לעומת זה, חג הפסח, או כל המועדים כולם, נקבעים על ידי בית דין. זה פעולה לאומית, זה פעולה של עם ישראל. אז איך אתה יכול בכלל לכנות את, את היום שמתקדש על ידי ישראל בשם השבת שמתקדשת על ידי הקדוש ברוך הוא? זאת הייתה הסברה הצדוקית. הסברה הצדוקית בעצם נובעת מהשקפת עולם יותר רחבה. שאין קדושה אלוהית באומה. הם לא חשבו שהלאומיות זה קדוש. ודאי, כי הרי מי קובע את המועדים? האומה. הם לא רוצים להעניק לפעולה של האומה את הקדושה של השבת. כלומר, אצלם יש פירוד בין היסוד הלאומי ליסוד האלוהי. לא, הם חרדים. זאת אומרת, הם אמרו שאין קדושה בלאומי. בסדר, ככה הרב מסביר שם ב...
מועדים לא קדושים?
זה קדושה, אבל לא קדושת השבת, אז זה ממין אחר, אז זה כבר לא אותו דבר. אתה לא יכול... נגיד, במשקפיים שבתיות, אין קדושה בימים הטובים. בסדר? כן, אבל זה בדיוק העניין. כלומר, זה משהו שהוא נובע מהחלטה של שותפים, זה כמו ועד בית. אגב, באותו זמן הייתה מחלוקת אחרת בין הצדוקים לפרושים, שהרב קוק קושר אותה. האם יחיד יכול להתנדב קורבן ציבור? התשובה היא שלא. כלומר, הצדוקים אמרו... הצדוקים אמרו שיחיד יכול לנדב קורבן ציבור. זאת אומרת, כל יום הרי במקדש מקריבים קורבנות ציבור. למשל, כל יום קורבן התמיד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים. יבוא איזה מיליונר צדוקי, הוא אומר, אני תורם...
עליי היום.
עליי לחודש.
פרנס היום.
כן, או במשך חודש כל הכבשים של קורבנות ציבור במקדש, עליי. גיידמק כזה. מציל את המקדש. האם זה בסדר או זה לא בסדר? הצדוקים אמרו כן, למה לא? הפרושים אמרו, חס ושלום, זה חייב לבוא מתרומת הלשכה, דיינו ממחצית השקל של כל ישראל. אסור שזה יהיה מיוחס לאדם פרטי. מה יסוד המחלוקת? אומר הרב קוק, הצדוקים חשבו שהכלל זה סוג של שותפים. זה החיבור של...
חיבור של פרטים.
כן, של כל הפרטים. אז נגיד, כשהכבש בא מתרומת הלשכה, נגיד יש 15 מיליון יהודים. לי יש חלק אחד חלקי 15 מיליון בכבש הזה. אז לפעמים החלק שלי הוא קצת יותר מאחד חלקי 15 מיליון, לפעמים זה חצי הכבש, לפעמים כל הכבש כולו שלי. אבל אין הבדל בין שותפים לבין הציבור. כך הייתה הסברה של הצדוקים. לעומת זה, הפרושים האמינו שיש קדושה עצמית בכלל, ושהכלל איננו סוג של שותפות. לכן אי אפשר שיחיד ינדב את הקורבן ציבור, זה חייב לבוא מכוח הכלל. אוקיי.
הרב, הפר של כהן גדול, מי משלם את זה?
פר של כהן גדול זה לא קורבן ציבור.
נכון, אבל זה קישור של הציבור רק כבלי...
נכון, אבל זה פר שלו. זה פר שלו, אבל זה לא קורבן ציבור.
לא קישור, לא מקשר.
לא, יש הלכות גם לקורבן ציבור. זה שונה, כן. למשל, שקורבן ציבור דוחה את השבת, פר של כהן גדול לא דוחה את השבת. לא במקרה. יש רק קורבן אחד שהוא קורבן יחיד ודוחה את השבת, זה קורבן פסח. מסיבות שצריך גם כן ללמוד אותם, עיין בעולת ראייה, הרב מדבר על זה. עכשיו, יוצא ש... איפה היינו? בלבלתם אותי. כן, כן. אז המחלוקת הזאת בין הצדוקים לפרושים, בנושא שבועות, מתי חל לחג השבועות, ומתי, והאם מותר להקריב קורבן ציבור מתרומה של יחיד, זה בעצם אותה המחלוקת. עכשיו, מה חכמי הפרושים אמרו? הם אמרו להפך. הקדושה של האומה היא גם כן אלוהית. ולכן יוצא שהקדושה של המועדים שנובעים מן האומה היא המשך של קדושת השבת. ולכן, היום טוב הראשון בשנה מוכרח להיקרא שבת. כי הוא חוליית הקשר בין הקדושה האלוהית לקדושה הלאומית. מה היום טוב הראשון בשנה? ראשון של פסח, נכון? לכן, כשחכמים קראו ממחרת השבת, מיד הבינו יום טוב ראשון של פסח. בסדר? כי זה החוליה המקשרת בין קדושת כל המועדים, בין קדושת השבת לקדושת המועדים. ולכן, עד רבה, יום טוב ראשון של פסח הוא שבת בדווקא. בסדר? כן, בבקשה. נכון.
אנחנו קוראים משהו בקדושה שהוא יותר משבת, שבת
שבתון. שבת שבתון זה פחות משבת.
פחות.
בוודאי. זה חוליית הקשר בין שבת לשבתון. כאילו אתה צריך לקרוא לו שבת. אם יום הכיפורים היה ממש כמו קדושת השבת, אתה קורא לו שבת. אתה קורא לו שבת שבתון, כי הוא קצת שבת, קצת שבתון. מה זה שבתון? זה שבת קטנה. זה כמו פיץ, פיץ קטן, זה פיץ פון. נכון? האון, וו, נון, זה ביטוי של הקטנה. הוא פחות משבת.
פחות קדוש משבת?
בוודאי. יותר חמור לחלל שבת, מאשר לחלל יום כיפור. בניגוד לדעה הרווחת בציבור.
כן, זה בקראת.
זה בקראת, זה במיתת בית דין. אין מה להשוות. אמנם יש דעת רבי נחוניה בן הקנה, שזה הפוך, אבל אין הלכה כמו. כן. לא. יש אחד, כן, סליחה, הייתי בתשובה. שאלת אם יש יום אחד בשנה שהוא יותר קדוש משבת. יש.
יום כיפור שחל בשבת?
לא. נו. יום העצמאות.
אה,
עכשיו, זה, אני לא אומר את זה בצחוק, אנחנו נוכיח את זה מלימוד הפסוקים. הפסוקים עצמם אומרים את זה. בסדר? אבל זה רק היה הקדמה. כן, עכשיו אנחנו מבינים, כן, מדוע התורה הקדימה את השבת ברשימת המועדים, ללמד אותך שיש יחס בין השבת לבין המועדים. עד כאן להיום.